רבים בענייני מוקצה מחמת גופו. אני אשתף במצגת. טוב. הגמרא אומרת, איתמר, בשר מליח מותר לטלטלו בשבת, בשר תפל, רבונה אמר מותר לטלטלו, רב חסדא אמר אסור לטלטלו. אז הגמרא אומרת, שלדעת רבונה, בשר הוא לא מוקצה. למרות שהבשר לא מבושל, הבשר הוא לא מוקצה, אולי לשיטת רבי שמעון, הבשר הוא לא מוקצה. ולמה הוא לא מוקצה? אז מבואר שם ובשולחן ערוך, שזה לא מוקצה בגלל שחזי לאומצה. אתה יכול לאכול את הבשר גם לא מבושל. חזי לאומצה, יש אפשרות לאכול אותו לא מבושל, ולכן הבשר לא נאסר בטלטול. השאלה היא, מה זה אומר חזי לאוכלו ואומצה? מה זה אומר שאפשר לאכול אותו חי? ובדבר הזה יש לנו בראשונים שתי, ובאחרונים שתי קבוצות. איזה בשר בדיוק מותר לטלטל? דרך אחת עולה מהרמב״ם והשולחן ערוך, שכל בשר מותר לטלטל, כל בשר חי מותר לטלטל, כי אפשר בשעת הדחק לאכול אותו בצורה הזאת. לעומת זאת, לדעת היראים, כל היתר הוא רק בבשר עוף חי. רק זה מותר כי הוא רך. וכך גם פוסק המגן אברהם. עכשיו הדבר הזה, אם ננסה להגדיר אותו קצת יותר, מה ההגדרה שלו? תגדירו את זה, תנסחו את זה, את ההגדרה הזאת. את המחלוקת, תנסח לי עכשיו, לא באוף חי, רך, לא רך, תנסח לי את זה בכלל. אז שניהם זה לא עבר בישול, אבל מה? כמה אנשים, מה אתה אומר? אני מבין, אבל מה ההבדל בין המחלוקת בין שתי השיטות? אני רוצה שתנסחו לי את המחלוקת. האם שעתך כמו הילה? אז למעשה, קודם כל ההגדרה, השאלה כאן, מה נקרא מוכן? לעניין מוקצה, צריך שיהיה הכנה. מה נקרא מוכן?
לפי הירים, רק אם יש את האפשרות בראש של האדם שהוא יאכל את זה, אז בשבילו זה לא יהיה מוקצה, אז לכן עוף חי גם צריך. אבל לפי הרמב״ם, כאילו, ולפי הירים, לכן הבשר החי שרק בשעת הדחק לא יהיה אפשר לאכול, זה לא נמצא לו בכלל בראש, הוא לא חושב שהוא ינגוס ככה בבשר בקר.
כלומר, באמת נקודת המחלוקת היא לכאורה, האם צריך שנגיד ככה, האם די בכך שמבחינה תיאורטית בני אדם יכולים לאכול את זה, או שצריך שבפועל, באופן מעשי, יהיו אנשים שיסכימו לאכול את זה. יש דברים שאתם יודעים, בשואה אכלו כל מיני דברים, אכלו תפוחי אדמה.
שהוא מוכן לאכול את זה בשביל אחד.
כללי?
אני לא יודע אם הוא חייב להיות, אבל צריך להיות מישהו מצוי, ונגיד ככה. כלומר, אם אני מנסה לנסח, אז כאן, לדעת הרמב״ם, אפשר לכתוב, די שפוטנציאלית ניתן לאכול את הבשר. כלומר, עצם זה שפוטנציאלית, אף אחד לא יאכל את זה עכשיו, אין בן אדם שירצה לאכול את זה ככה, אבל עקרונית, פוטנציאלית, אפשר לאכול. אם היה כאן מישהו שהיה באמת מת מרעב, אין לו מה לאכול, היה אוכל את הבשר ככה, שזה שיטת הרמב״ם, והשולחן ערוך.
זה לא כאילו
סוף
עולם, לא...
כן, יש לנו בעיה, אני תכף אסביר למה יש לך בעיה לענות תשובה על זה, לגבי בשר, או, וזה הדת התז והגרה, או שצריך שמציאותית יהיה מי ש... עשוי לאכול את הבשר. אז זה. כלומר, האם די לי בדבר פוטנציאלי? אני אומר, תשמע, אני בודק, האם בני אדם יכולים לאכול את זה? או שאני אומר, אני לא בודק בני אדם, אני בודק האם אנשים יאכלו את זה. והשאלה כאן באמת בגדרי מוכן, מה נקרא מוכן לאדם? משהו שעקרונית מוכן אבל רחוק, או שבאמת צריך איזה משהו יותר דעת, יותר מעשית, שבאמת אנשים אוכלים את זה, באמת בדוחק אנשים אוכלים את זה. והמחלוקת הזאת,
שמה? האם זה צריך שזה יגיע ל...
כלומר, אתה אומר בגדרי היושב ומצפה הזה, עד כמה זה צריך להיות בעולמו של האדם, או עד כמה, אני אומר שהכל בעולמו של האדם, כל עוד הוא לא דחה אותו, כל הדבר עקרוני שייך לו, כלומר, אם אני אומר שהכל בעולמו של האדם, כל עוד אדם לא דחה אותו, אז יותר קל להגיד, טוב, אם תיאורטית אתה יכול לאכול את זה, אז זה מספיק, כי אין כאן איזה דחייה. ואולי צריך, מצד שני, אלה שאומרים שצריך, שבפועל אדם יוכל, אז צריך איזה יושב ומצפה כזה, והאדם לא יושב ומצפה למשהו שאין סיכוי שיוכל אותו, למרות אם תיאורטי, למרות שתיאורטי הוא יכול לאכול אותו. כלומר, למעשה, כשאנחנו אומרים שצריך, שמציאותית יהיה מי שעשוי לאכול את הבשר הזה, זה כאילו יותר תואם ל... צריך יושב ומצפה. לעומת זאת, הגישה שאומרת שדי שפוטנציאלית ניתן לאכול את הבשר, יכול להיות שהיא מבינה שדי בכך שלא תהיה דחייה. מה זה? כן, ולכן עם חזה די בכך, זה מה שהתכוונת?
זה גם הוא לא דחה
בפועל,
אבל זה לא
רואה
לכלום.
אם אתה אומר שלא תדחה, זה לא דחה, האדם לא דוחה פה, אבל מצד שני, זה בטח לא בדעתו של האדם, שאדם לא רגיל לאכול בשר כזה. כן. אתה רוצה לשאול את המחלוקת הזאת
גם לגבי הדיון של אם כן או לא, אם בוסטון בפתח, שחלק
שהיו, כל השתיינים
היו שותים את זה.
כן, מעניין. תראה, זה מעניין. אפשר לחשוב על הקישור לבושם של מפסח, שיש דיונים עם דאודורנט, בושם, בושם, מפסח, דאודורנט, אם הוא עשוי מהאלכוהול, אם הוא חמץ או לא חמץ, כי יש שתיינים של השוטים, שפוטנציאלית בני אדם יכולים לאכול את זה, למרות שאף אחד לא אוכל את זה. אפשר. אמנם אני חייב להגיד, שלמרות שזה נכון תיאורטית, אבל שם יש סיבה אחרת להחמיר, בגלל שלגבי פסח, אם אני יכול בקלות להפריד את החמץ ולהפוך אותו לראוי לאכילה, יכול שזה יהיה חמץ. וכל אחד יכול בקלות לקחת בושם או דאודורנט ולהפוך אותו לאלכוהול ראוי לאכילה. איך הוא יעשה את זה? הוא ישים את זה בפריזר, כי אלכוהול לא קופה. ואז הבושם יקפה והאלכוהול יישאר כך, ואז הוא יוכל לשתות את האלכוהול. היום זה לא כך יעזור לנו, כי בגלל שבמכס זה עלה הרבה כסף לייבא את זה, נחשב משקה אלכוהולי בגלל זה, לכן היום כמעט 99% מהבשמים מפגלים, עושים פיגול, ועושים את האלכוהול. לכן בימינו, בשנים האחרונות ממש, כמעט אין בעיה של חמץ בענייני בשמים או דברים כאלה, ויש איזה כתוב מאחורה, כל מיני סימונים לראות שזה מפוגל באמת. מוריי ורבותיי, כן. אנחנו ממשיכים. מלבלנו אותך. פה זה בית מדרש כזה תוסס, כל רגע יש פה... המשנה ברורה, מביא את המחלוקת הזאת. והוא מביא מחלוקת, האם בהתחלה הוא מביא את המגן אברהם, שיש בני אדם שדעתם יפה, וחוססים בשר חי. מה זה שדעתם יפה? שהם לא עניני טעם. הם אוכלים אפילו בשר חי, מוכנים לאכול. ומהמגן אברהם, אז מבואר שדווקא במין הרך, כגון יונה וכו', שאנשים אולי יאכלו אותם. אבל הוא אומר שהתז פוסק שאפילו בשר בהמה תפל מותר לטלטל, וכן אליהו רבא מסכים לדין הכי התז, ואפילו בשר בהמה מותר לטלטל, ובהוא גרגרא גם כן חולק על המגן אברהם, משום דאמרינן דכל בשר ראוי לאכול באומצא. ועל כן, אף שראיתי בהרבה אחרונים שהעתיקו דברי המגן אברהם לדינה, במקום הדחק, יש לסמוך על המקלים. אז המשנה ברורה אומרת, תשמע, נכון שהרבה אחרונים הביאו את המגן אברהם, אבל מצד שני, יש לנו ממש הרבה ראשונים, אחרונים, שחושבים שאפשר להקל אפילו בדבר שאנשים לא רגילים לאכול אותו, אלא שרק תיאורטית בני אדם יכולים לאכול אותו, ולכן הוא אומר, בשעת הדחק יש לסמוך על המקלים. אז המשנה ברורה אומר, בשעת הדחק. הרב עובדיה, משותי אביה אומר, חלק זין, סימן כפתת, אומר שאפשר להקל לכתחילה. הוא אומר, דעת הרבה ראשונים להקל, כך פסק השולחן ערוך, אפשר להקל לכתחילה. לא צריך לחוש בדבר הזה. אנחנו עוד נחזור לזה. הוא אומר, אפשר להקל לכתחילה שמספיק פוטנציאל. מה זה? כן, תכף אני אחדד עוד קצת. אני אחדד תכף עוד קצת. אני עובר לעוד שלב. מה יגידו המתירים בימינו? ראינו הרמב"ם, שולחן ערוך, אלה שהתירו. האם יתירו גם בימינו? אומר ערוך השולחן, מי הוא לדידן? כל בשר חי מוקצו. ואין אנו אוכלים בשר חי כלל. היום אף אחד לא אוכל בשר חי. אז בימינו ברור שזה מוקצה. והגרשה זוהיר בך אומר, שמעתי, והגרשה זוהיר בך זצל, ומכיוון שידעו מזמננו, אין אף אחד שאוכל בשר באומצה, ובפרט שהבשר אינו מלוח. צריך להיות איך אפשר להקל את טלטלו. ומכל מקום שמעתי, והגרשה זוהיר בך זצל, במקום הצורך מותר לטלטל בשר חי. אז הוא מוכן להתיר בסוף במקום הצורך. ו... זה מאוד מעניין. כי בימינו שלפני 20 שנה השתנה לבימינו עכשיו. העולם הפך להיות קניבל. אוכלים בשר, הולך למשרות. אני חייב להגיד, אני ממש לא יכול, כשמגישים לי, אני אוהב well done. אבל אני רואה שאנשים לידי אוכלים, רואים את הדם, נהנים לאכול שזה אדום. מה זה?
זה ממש מבושל, כשזה אדום, נכון, זה נכון. לא דבר.
לא, זה מבושל. אבל יש סוגים של בשר. לא כל בשר, כלומר רוב האנשים לא ייקחו בשר רגיל מהפריזר, יפשירו ויוכלו ככה. זה סוגים מסוימים של בשר ועושים אותו דק, נכון? האלה שאוכלים לא מבושל בכלל.
זה רק זה גם מור
במלח. זה?
מור במלח, אז הם מדברים גם על בשר תפל.
כן, נכון. אם זה עם מלח, אז עוד יותר, אז כאן מדובר על בשר תפל.
למה יותר להגיד בשר מבושל על מכן בשר
עושה אולי? יכול להיות שאפשר, אבל זה לא יעזור לנו.
יש בלו, אבל...
אפשר להגדיר, אבל זה חומרה. אפשר, זה שיטת המחמירים, זה מצוין. מחמירים יגידו כך.
בלו נדמה לי, זה מה שזה יגיד לך, שבאמת נראינו יש בלו, שזה פחות
מוכר, אבל זה קיים, שזה פחות מתחת למה שנקרא רר, וזה
כאילו, פחות
או
יותר, לא יודע,
זוכים
את זה
שנייה לטיגונים,
מורידים, שלא
יהיה
בטעות, יקבל צבע. כן, זה צורבים שנייה וזהו.
אבל זה בטח בשר מיוחד.
זה לא מאוד מיוחד.
אבל זה גם לא כל בשר, מן הסתם.
לא יודע,
שאלה של מי? שאלה של מי? ארוך השולחן זה אותה תקופה של המשנה ברורה. ארוך השולחן והמשנה ברורה זה בערך 80 שנה מהיום, הפטירה, okay. אם אתה מדבר על כמה זמן זה החפץ חיים, חי 100 שנה בערך, 94, משהו כזה, אז קרוב ל-100, אז אתה מבין, אז הוא מתחיל את העסק לפני כמעט 200 שנה, אבל דומה לפני 80 שנה, ארוך השולחן פחות או יותר זמן דומה, ארוך השולחן מצטט לפעמים את המשלב. כן, אז יש דברים שורה במשנה ברורה, ואני זכיתי לראות אנשים שדיברו עם המשנה ברורה, ודיברו עם החפץ חיים, אז כאילו ממש היו לי, רב אריה בינה, תצל ראש ישיבה שלי מטיב מאיר, היו לי כמה דברים, שהוא אמר, אני הייתי אצל חפץ חיים ברדין, אמר ככה, אמר ככה, זה ממש כמעט הדור שלנו, כן. תראה, זה מורכב, מורכב, בדרך כלל יותר קל לעשות את זה לחומרה מאשר לכולה, אבל זה באמת מורכב. במקרה שלנו, באמת, יש מקום להבין מה בדיוק נקודת המחלוקת, ובהתאם לזה, השאלה היא, האם נוכל להקל או לא להקל בימינו, אני תכף אסביר, באופן כללי ברור שכשמציאות משתנה, הלכה לא משתנית, אבל מציאות משתנית, וכשמציאות משתנית, אז ברור שיכול להיות תנודות, אבל זה באמת מורכב, מתי אתה אומר לכאן או לכאן, לחומרה הרבה יותר מקובל שאומרים, וקונה דברים כאלה, במקרה שלנו, אז יכול להיות שיש כאן משהו הרבה יותר עקרוני, שקצת הזכרנו, אבל ננסה לתאר קודם, אחרי אני חושב שהמקרה שלנו קצת יותר קל. ותכף אני אסביר, כן.
לגבי שברי כלים, זה גם אותו דין, לא? שברי כלים פעם היה
אולי
הרבה הרבה דברים,
והיום פה... נכון, נכון. ובעזרת השם, כשנימד סוגיית שברי כלים, סוגיה למדנית, מעניינת, כמה אפשר להתעסק בשברי כלים, אבל אנחנו נגיע לזה, ואז תזכיר לנו את הדברים שאמרת עכשיו. אז נתעסק בעזרת השם. אני רוצה טיפה לחדד את הדברים כאן, כדי לראות איך נדבר כאן יותר גם הלכה למעשה. בואו נסדר טיפה את הדברים. המגן אברהם טען שאין היתר של בשר חי, כי זה לא ראוי לאכילה. איפה אני? כן, הייתי כאן. תראו, יש לנו תכף, נקרא נראה תכף, תיאבי עומר ואת הרב קרליץ. הנה, זה אני צריך. יופי. המגן אברהם טען שאין היתר בבשר חי, כי הוא לא ראוי לאכילה. ראינו את המגן אברהם. המגן אברהם, הדברים שלו יכולים להתבסס על אחת משתי נקודות הנחה. א', שבשר חי לא ראוי לאכילה. כלומר, הוא יכול להגיד לנו בשר חי לא ראוי לאכילה, ולכן אני לא מתיר בשר, אני מתיר רק עוף. שתיים, ב', הוא יכול להגיד שבשר חי ראוי לאכילה בדוחק, אבל אנשים לא רגילים לאכול אותו, וצריך שמציאותית אנשים יסכימו לאכול את הבשר הזה בדוחק. אנחנו מקודם הסברנו את המגן אברהם יותר לפי ב', נכון? אבל המגן אברהם לא אומר, המגן אברהם אומר, בימינו צריך, היתר הוא לא בבשר חי, אלא רק בעוף, כי בשר חי הוא קשה ולא אוכלים אותו. השאלה היא מה הוא בדיוק מתכוון. האם הוא מתכוון שבשר חי לא ראוי לאכילה, ולכן הוא מוקצה? או שהוא מתכוון שבשר חי ראוי לאכילה בדוחק, אבל אף אחד לא אוכל אותו. וצריך שמציאותית יהיו אנשים שיכולים לאכול אותו. כדי לחלוק על המגן אברהם ולהתיר, אפשר לחלוק על אחת מנקודות ההנחה. אני רוצה לגמור את המהלך, ואז אנחנו... וכל נקודת הנחה שאנחנו נחלוק עליה, תשפיע על ההבנה מה אנחנו מבינים. אם המגן אברהם מבין שבשר חי לא ראוי לאכילה, אז יכול להיות שהחולקים אומרים, בשר חי ראוי לאכילה. זאת אומרת, שיש כאן איזו מחלוקת מציאותית. אם אנחנו מבינים שהמגן אברהם אמר שבשר חי, אמנם ראוי לאכילה בדוחק, אבל אף אחד לא אוכל אותו בצורה כזאת, אז החולקים יכולים להגיד, שלא אכפת לי שאף אחד לא אוכל את זה בצורה כזאת, כי די בכך שתיאורטית, שפוטנציאלית, יכולים לאכול. כלומר, אם אני ממשיך עוד שלב, נראה איזה כתוב פה, ממשיך עוד שלב, הביאור הלכה הביא את הטז ואת הגרה שחולקים על המגן אברהם. הם מתירים גם בשר בהמה. ראינו שהמגן אברהם מחמיר, והטז והגרה מקלים. אבל אם נסתכל בביאור הלכה, נראה שהטז והגרה הם לא אותו דבר. כל אחד מהם יש לו סיבה אחרת למה הוא חולק על המגן אברהם. וככה נראה גם בדברי הביאור הלכה שהטעמים שונים. למה הטעמים שונים? עיין במשנה ברורה שהרבה אחרונים מקלים גם בבשר בהמה, ואף שאין טעמם שווה, לא בדיוק אותו טעם, ושורה התחתונה היא דומה. למה הטעם לא טעם? דלטעם התז, דלדידן דפסקינן כרבי שמעון, אף אם נעימה דלא חזי כל כך לאומצה מכל מקום שרי. כלומר, לדעת התז, בגלל שאנחנו פוסקים כרבי שמעון, לכן, למרות שאנשים לא רגילים לאכול את הבשר ככה היום, לא אוכלים בשר חי, אבל עצם העובדה שפוטנציאלית זה ראוי לבני האדם, כיוון שהלכה כרבי שמעון זה לא מוקצה. איך שהסברנו קודם, את דחייה בידיים, איך שהסברנו קודם. וטעם הגרא, וכן מצדד אליהו רבה גם כן בתירוץ השני, דכל בשר חי חזי לאומצה. כלומר, הגרא אומר אחרת, הגרא אומר, היתר הוא, כי באמת כל בשר ראוי לאכול חי. אז ככה, אני הייתי עושה כאן, יש לנו לוח, נטוש, לא נורא, אני אגיד זה בדעת, המגן אברהם, לאסור בשר חי להתיר הקוף. דעת התז ואגרה להתיר. דעת אגרה להתיר. בגלל שבשר חי גם היום ראוי לאכילה. דעת התז להתיר, גם אם נגיד שבשר חי לא ראוי לאכילה רק בדוחק, כיוון שפוטנציאלית אפשר לאכול אותו, די בכך. למה זה חשוב? כי לפי התז לא אכפת לי אם בימינו אנשים רגילים לאכול את הבשר, איך קראת לבשר הזה? בלו. בלו, חשבתי זה משקה אנרגיה, לא? יש דבר כזה? אוקיי, אני לא מתבלבל עד כדי כך. אז זה לא כל כך משנה לי אם אנשים רגילים לאכול בשר או לא רגילים, כי אם אני אומר שתיאורטית אפשר לאכול בשר חי, גם אם אנשים לא רגילים בכלל לאכול, לפי אתה זה יהיה מותר לאכול. לפי הגרעה אתה צריך כאילו משהו מציאותי. לפי הגרעה אתה צריך שמציאותית אנשים יאכלו, שמציאותית, לא רק שיאכלו בפועל, אבל שמציאותית להגיד שבשר חי אפשר לאכול. ולפי אתה אז יש כאן כאילו משהו שיותר תיאורטי. עצם זה שתיאורטית אפשר לאכול זה צריך להתיר. כדי לעשות סדר, אני לפני שבשעה שאתה רוצה לעשות סדר, שכולם יהיו איתנו באותו דף, יש לי תרשים שמסדר את הדברים, ואחרי שהתרשים יהיה ברור ומסודר, יהיה אפשר להמשיך לדון. יש לנו שלוש רמות שראינו בינתיים, התרשים הזה ילך ויגדל, אבל בינתיים ראינו שלוש רמות. דבר שהוא לא אוכל, שהוא לא שייך לעולמו של האדם, אבנים, חול, הוא לא בעולם שלנו בכלל, עכשיו הוא לא בעולם שלנו, אפילו ביום חול הוא לא בעולם שלנו, דבר כזה הוא מוקצה מחמת גופו. יש לנו את השלב הבא, שזה אוכל, אנחנו מדברים על בשר, אנחנו מדברים על אורז, אנחנו מדברים על קטניות, כל הדברים שיכולים להיות אוכל. יש לנו אוכל שעכשיו הוא לא ראוי בכלל לאדם. לא בשר, לא כתבתי כאן בשר, נגיד אורז. אתה יכול לאכול? אני שואל אותך, אתה יכול לאכול אורז לא מבושל?
לאכול פחות אני יכול
בוא נגיד בעיקרון אורז קטניות לא מבושלות לכאורה, בוא נגיד לכאורה אי אפשר לאכול אותם, אני שומע מה שאתה אומר. אז הדבר הזה יהיה,
אם החיים אחד אוכל את זה,
נכון, בוא נאמר שאי אפשר לאכול, בוא נאמר, אני חושב שזה די מוסכם, אבל בוא נאמר שאי אפשר לאכול, אז הדבר הזה לכולי על מי מוקצה מחמת גופו, כי אי אפשר לאכול בכלל. יש לנו את השלב הבא, שזה דבר שאפשר לאכול אותו בדוחק, אבל לא מקובל לאכול אותו. שזאת המחלוקת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. זאת המחלוקת על בשר לא מבושל, תפוח אדמה לא מבושל. אפשר, זה דברים שאנשים לא אוכלים, אבל תאורטית אפשר לאכול. המגן אברהם אוסר לטלטל, התז, אגרה, שוט יביא עומר, מתירים לטלטל. ולהלכה, לכתחיל, אנחנו משתדלים להחמיר, אבל בשעת הדחק אפשר להקל. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, במקום רציתי להיכנס לעוד כל מיני למדנות, אני לא אעשה את זה, כי אני רוצה לעשות לכם סדר, לא לעשות יותר בלגן. אני רוצה לתת לכם דוגמאות מעשיות כדי שתבינו על מה אני מדבר. אתה עכשיו פותח את הפריזר בשבת בבוקר, ואתה רוצה לקחת גלידה. אבל מה הבעיה? מה חוסם את הגלידה? סטייק, בשר, לא מבושל. עכשיו שתיים, מה אתה עושה? יש לך רצון להגיע לגלידה, אבל חוסם משהו את הבשר. אז הדבר הזה, לפי מה שראינו עכשיו, אם תשאל את הרב עובדיה, יגיד, אין בעיה, תזיז את הבשר. אבל אם אתה תשאל את המגן אברהם, יגיד לך מה פתאום, אל תזיז את הבשר. אם תשאל את הבן איש חי, יגיד לך, אל תזיז את הבשר. רק אני אעשה את זה שספרדים לא הרגישו שכולם, הבן איש חי שנה ב' פקודי עוד ת'. שאל את הבן איש חי, יגיד לך, אל תזיז את הבשר. כי לא אוכלים בשר ככה. שאלת משבוע, הוא יגיד לך, תשמע, לכתחילה לא, בשעת הדחק, כן. אולי שעת הדחק, לא שעת הדחק. גלידה, שעת זה שעת הדחק. אז יוכל, זה לא שעת הדחק. ולכן, אתה לא תזיז את הבשר בצורה כזאת, אבל תוכל להזיז אותו בצורות אחרות שעוד נדבר עליהן. שזה לא הנושא של השיעור עכשיו, אבל תוכל להזיז בשינוי. עם המרפק, עם אחורי היד. תוכל להזיז את הבשר על ידי משהו אחר, תוכל לקחת פיתות מהפריזר, ועם הפיתות להזיז את הבשר, ואז לקחת הגלידה. אני חושב שאפשר לעשות על זה אנדרדוס. אנדרדוס, אתה לא יודע מה זה, אבל יש משהו כזה, אני גם לא ראיתי הרבה אירועי אחד או שניים. דברים שצוחקים על הציבור הדתי קצת, שאתה יכול לקחת איך להגיע לגלידה בשבת, אתה צריך לקחת פיתות ולהזיז את הבשר, ואתה צריך לתת שם הקדמה שיבינו קצת את הדברים. אבל מה שאנחנו לומדים מזה, שכשאתה פותח פריזר של מישהו בבית, אתה יכול לדעת אם זה פריזר של בן תורה או לא של בן תורה. כי בן תורה לא ישים גלידה מאחורי בשר. אתם מבינים? לא בגלל זה חלבי. כן, אבל לא בגלל זה. הוא לא ישים, גם לא מאחורי דג. נדבר על דג עוד מעט, לא אחת פעם, בשיעור הבא. הוא לא ישים כי הוא יודע, הוא צריך סדר את זה בצורה כזאת, שהגלידה לא נחסמת על ידי דבר שהוא מופצה. זה מקרר של בן תורה, והרבה אנשים פשוט ישים לב, יקחו, יזיזו את הבשר, יזיזו את זה, חפשו את הכל. אלא אם כן, תמיד שרה עובדיה. אז התשובה היא כזו, אתה מדבר עכשיו על דברים שהם מוכנים כבר קפואים, על פיתות קפואות, על שניצל מבושל, מטוגן, אבל קפוא, והתשובה בדבר הזה, שזה שזה קפוא, זה לא מעלה ולא מוריד, אין בעיה, כי זה נקרא דין גמרו בידי אדם, כיוון שאתה יכול עקרונית להוציא את זה מהפריזר ולהפשיר, זה גמרו בידי האדם, ולכן זה לא מוקצה. זה שזה קפוא, לא מפריע.
גם מכסת שעבר בגלל בין השמשות. בגלל שבין השמשות היה ככה, אז גם...
אפילו אם בין השמשות זה היה קפוא, לא מפריע לי.
לא, אני אומר, בין השבת, נגיד אני 5 דקות לפני זאת השבת, עכשיו אני כבר לא יכול להשאיר.
אוקיי, אז זאת שאלה. זאת שאלה, אנחנו נדון בזה בעזרת השם, יהיה לנו דיון על גמרו בידי האדם. בעזרת השם על הסוגיה בביצת דף כף ב', בעזרת השם נדבר על זה.
הרב
אמר זה שזה כפוא זה לא מוקצה. ואתה יכול, אנחנו נדבר על זה, זה נקרא טלטול מן הצד. אתה יכול להזיז עם משהו אחר מוקצה. אתה יכול עם הפיתות להזיז מוקצה, או עם המרפק, או עם אחורי היד. ובדרך כזאת להגיע לזה. עכשיו, אם הפריזר התקלקל, ועכשיו צריך להעביר דברים לשכנים, אז זה שעת הדחק. ואז זה שעת הדחק, וכאן יש לנו עוד דבר שיכול לעזור לנו, וזה הנושא הבא של דג חי. אנחנו דיברנו על בשר חי. עוד רגע יהיה לנו דג חי. כשאתה קורא את הסוגיה, אתה אומר טוב, בשר, דג, כאילו מה זה משנה כל כך, אבל כל אחד מהם מאוד משמעותי. ולמה דג חי הוא משמעותי כל כך? כי הוא מעביר אותנו לשאלה הבאה, והיא אוכל שראוי לבעלי חיים, אבל הוא לא מיועד בעבורם. ויש הרבה דברים בבית שעקרונית בעלי חיים יכולים לאכול אותם. אבל זה לא מיועד בשבילם. אם אנחנו נקל בדבר הזה, זה ישפיע גם על הדברים שראינו קודם, וכל זאת, זה ראוי, אבל פשוט לא דנו בזה עד עכשיו. הנושא היה הדבר של בני אדם, הכל דנו בבני אדם עכשיו. דרך דג חי נראה את מחלוקת הראשונים, שתדון בעיקרון הזה, ואז בסוף הפאזל יהיה ברור. כן.
זה
אוכל
שמיועד לבעלי חיים, כאילו, עד עכשיו, אבל אני חושב שכל מה שיורד בדרגה, אז כאילו, מגיע לבעלי חיים. אבל לא יש אוכל שהוא מיועד לבעלי חיים.
אז ברור